המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק כ"ז, בפסוק למדת. אנחנו בתיאור של המעשה של ברכת יעקב ועשיו. יש לך שאלה, אדוני? שאלנה.
בשיעור הקודם הזכרנו שכל פעם שכתוב על כן קרא שמו כך וכך, זה
כביכול
מדרש מאוחר של התורה.
נכון.
אז מה מלמדים אותנו
המדרשים
האלה? מה
נפקא מינה? זה, אפשר להבין את זה בכל מיני אופנים. או שזה דרש סתם, או שהדרש הזה בא לברר כוונה עמוקה, איזו אינטואיציה של נותני השם כשהם נתנו אותו, בלי לדעת למה. כן. הווה, נמשיך. אם כן, אנחנו בפסוק למדת. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. בשיעור הקודם עסקנו בכך שהברכה של עשיו היא ברכה בעייתית בגלל שהיא שלמה. כן, ודבר שלם יש לו גבול. כך לפחות אריסטו אמר, שדבר שלם הוא דבר שיש לו גבול. זה בדיוק ההפך מההגדרה של שלם ביהדות. שהיהדות מזהה את השלמות באינסוף. אבל יש גם צד כזה שהשלם לא חסר בו דבר מצד הגדרת עצמו. אז משמני הארץ וטל השמיים של עשיו מספיקים לכלכלה מלאה, שלמה. ועל הרבך תחיה. מה זה? על הרבך תחיה. אפשר להבין את זה בכמה אופנים. חרבך, החרב שלך. זה אפשרות אחת. החרבך תחיה. וזה די מתאים לאופי של עשיו עוד לפני כן. כלומר, פה לא התחדש דבר. אבל ייתכן גם להבין את זה על ידי חורבן עצמך תחיה. אתה תחיה מאחרבתך. כי בסופו של דבר, היריבות של הזהויות יעקב ועשיו צריכה להיפטר. וכאשר עשיו נחרב, אז מתחילים החיים שלו. נאמר את זה אחרת. עשיו נקרא במדרשים בשם ישראל מומר. הוא ישראל, אבל שהמיר את דתו. זה לא כמו ישמעאל. ישמעאל זה לא יצחק מומר. ישמעאל זה יריב, זה מישהו אחר. זאת זהות אחרת. מה שאין כן עשיו הוא התאום של יעקב. ולכן זה או הוא שהוא ישראל, או יעקב שהוא ישראל. ברגע שהתברר שיעקב הם ישראל, שבני יעקב הם ישראל, אז כבר אין מקום לטענה של עשיו. ואז הוא מתגייר. כלומר, אם ישמעאל עושה תשובה, הוא חוזר בתשובה ונהיה ישמעאל כשר. אבל אם עשיו עושה תשובה, אז הוא מתגייר. יש ביטוי בחז"ל, שאני כעת מחפש את מקורו, אבל ברור שהוא קיים, רוב גרים מאדום. מי שמתגייר, בדרך כלל הוא נוצרי לשעבר. כי ברגע שהנצרות עושה תשובה, אז היא כבר לא נצרות. היא חוזרת ליהדות, נבלעת בה, בחזרה. ברור, אז זה מה שאומר לו, על חרבך, תחיה. ואת אחיך תעבוד. מה? והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. כן.
איזה ברכה אני אתן לך, נתתי לו הכל. אם בסוף הוא נותן לו את אותה ברכה...
מה השאלה?
אמר מקודם שיעקב ועשיו קיבלו אותה ברכה, יעקב קיבל אותה בצורה משולקת, ואילו עשיו בצורה בבת אחת.
נכון.
אז השאלה למה יצחק אומר כשעשיו מבקש את העונג, ונתתי ברכתי כבר את אחיך, אז מה אני לא השארתי לך כאילו כלום? ובסוף...
יש בו סתירה פנימית. מצד אחד אומר, אין לי מה לתת לך, מצד שני הוא כן נותן לו משהו.
יעקב
נכון. הוא נותן לו הכל. הוא נותן לו הכל כשיעקב לא כאן. כלומר, הרי נתתי ליעקב את הכל. רק אם יעקב ירד מהזירה, תוכל לקבל. ולכן הוא מקבל בזמן החולשה של ישראל. זה מה שהגמרא אומרת, אם יאמר לך אדם, חרבה ירושלים וישבה כסרי, או חרבה כסרי וישבה ירושלים, תאמין. אבל שתיהן ישבו, שתיהן חרבו, אל תאמין. כן. זה ביוק העניין. ויסתום עשיו את יעקב.
שואל, אם הנקודה שחרבה ירושלים וישבה כסרי,
מה השאלה, אדוני?
לפי מה שאנחנו, כתוב עליו שעל חרבך תחיה, ולפי מה שהבנו מלפני כן בשיעור הקודם, שהוא מקבל את הברכה השלמה. אם הוא מקבל את הכל, למה הוא צריך עוד חרב? או שרק עם חרב הוא יכול לקבל את הברכה השלמה? לא הבנתי מה החרב עושה בנוגע לכל הזאת. כדי להגיע לשלם שלו, הוא צריך את החרב?
כן, כדי להגיע לשלמות, הוא זקוק לחרב. זה עשיו, הוא כובש.
מוכרח להיות כובש כדי...
נכון. אנחנו רואים זה גם בהיסטוריה.
כן.
רומא, שמזוהה על ידי חכמינו כהמשך של אדום, היא בעצם התפשטה על ידי כוח החרב.
אוקיי, לא יודעת אם... אבל הוא הרי קיבל את הברכה שיהיה לו את הכל, אז רק בזכות החרב.
בוודאי. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. ויסתום, בפסוק מם א', ויסתום עשיו את יעקב, משון מסתמה, שנאה, על הברכה אשר ברכו אביו. מעניין, על איזה ברכה הוא שונא את יעקב, אשר ברכו, אשר ברך מי את מי? יצחק את? את עשיו. כלומר, הוא שונא את יעקב בגלל הברכה שהוא עשיו קיבל. לא בגלל הברכה שיעקב קיבל, אלא בגלל הברכה שעשיו קיבל, על הברכה אשר ברכו הוא אביו. כי הברכה הזאת היא כמו כללה. כן? כלומר, היא משעבדת בסופו של דבר את עשיו ליעקב.
לכן אדם שמקבל כללה...
גירת האבות.
נכון.
השאלה איך הוא מקבל את הכללה.
בדיוק. אבל כאן הוא קיבל ברכה, והברכה היא סיבה למסתמה. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. מעניין מאוד. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי. אז מתי הוא יהרוג את יעקב? רק אחרי שעשיו ימות. זה נותן דילי, נכון? רק אחרי שיצחק ימות, רק אז הוא יהרוג את יעקב. אז זה נותן דילי. כן? כלומר דחייה. אבל הוא מוסיף עוד משהו. והרגה את יעקב. אחי, אם אתה רוצה להרוג אותו, למה אתה מזכיר לעצמך שהוא אח? האחווה חוסמת את האפשרות להרוג. כלומר, אנחנו רואים בפסוק הזה שעשיו העמיד לפני הכוונה הרצחנית שלו שני מחסומים. מחסום ראשון, כל זמן שיצחק חי אי אפשר. שתיים, הוא האח שלי. אז זה תמיד יפריע. כלומר, מה יש פה בעצם אצל עשיו? רצון להרוג שאיננו ניתן למימוש. מעניין מאוד. הוא רוצה להרוג, אבל הוא לא יכול. מעניין מאוד. אנחנו ראינו שבני אדום, במשך הדורות, אימצו לעצמם תיאולוגיה שלמה ביחס ליעקב. והם אמרו שאסור להשמיד את יעקב. כלומר, הייתה הצטברות של שנאה, דור אחרי דור. כמויות אדירות של שנאה צברה הנצרות נגד היהדות, והיא לא עשתה את השואה. השאלה הגדולה היא, איך זה ש... השואה הגיעה כל כך מאוחר, כשאירופה הפסיקה להיות דתית, ולא בזמן היצירה של השנאה. אלא מה? ולא עוד אלא שהם המציאו תיאולוגיה שלמה שאומרת שחייבים שהעם היהודי יישאר בחיים בהשפלה, כדי שהשפלתו תהווה ראיה לאמיתת הנצרות. כלומר, זה משהו מצ'וקמק, חבל על הזמן. כלומר, אתה אומר בעצם, אני רוצה להרוג אותך, אני יכול לעשות את זה, ואני לא אעשה את זה, כי יש משהו שחוסם. מה הדבר שחוסם? אבי. מה זה אבי? יש שורש משותף ליהדות ולנצרות. איך קוראים לזה? התנך. כלומר, הנצרות מכירה בזה ששורשיה נעוצים בספר התנך של היהודים. אז לא הורגים את מי שהוא בעל שורש משותף מבחינה תרבותית, במיוחד שהוא אחי. אז יקרה רק כשיהיה אבל אבי, אז אוכל להרוג את יעקב, אבל הוא אחי. מעניין מאוד. אבל לעשיו יש בן. הבן הזה שמו אליפז. אליפז בן עשיו. כתוב שבמדרשים, שכאשר יעקב יצא לבית לבן, הוא יצא עם הרבה כסף, הרבה זהב, הלך להתחתן, היה צריך לתת נדוניה. והוא עובר את הירדן עם מקל בלבד. מה קרה? אומרים חזל, עשיו שלח את אליפז להרוג את יעקב. אבל גם אליפז לא יכול היה להרוג את יעקב. כתוב, בגלל שלמד תורה מפיו. אבל הוא לקח לו את כל ממונו. כי אני חשוב כמת, הוא אומר, אני קיימתי את דברי אבא שאמר לי להרוג אותך, אתה מת עכשיו, כיוון שאין לך כסף. זה בדיוק מה שעשתה הכנסייה במשך הדורות. השפילה את עם ישראל, לקחה את הממון, כי למדה תורה מפינו. כיוון שלמדה תורה, אי אפשר היה להרוג. אבל לקחת את הממון, אפשר. מובן? ועוד מאשימים את היהודים שהם אוהבי הממון. בסדר? אז אליפז מתנהג כתלמיד של יעקב, היורש את השנאה של אביו. לאליפז יש בן. הבן של אליפז הוא עמלק. עמלק כבר אין לו סנטימנטים כאלה. הוא מקבל בירושה את השנאה של עשיו ואליפז, אבל כבר המרחק של הדורות יוצר ריחוק משפחתי. ואז אין לו בעיה לנסות להשמיד. אירופה החילונית ירשה את השנאה הנוצרית ועשתה את השואה. אם אנחנו מנסים לנתח את זה מבחינה פסיכואנליטית של התת מודע הקולקטיבי של אירופה, נצטרך לומר כך, שאירופה עשתה את עצמה חילונית כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. ואנחנו רואים את זה בעדויות מפורשות. מייסדיה של אירופה החילונית הם אלה שאפשרו את הרעיון של השואה. אחד מהם הלו הוא וולטר. וולטר, המייסד של החילונות באירופה, אומר שצריך לתת שוויון זכויות לכל בני אדם, חוץ מליהודים, כי אין להם תקנה. פירטה, יוהן פירטה, המייסד של הלאומיות הגרמנית במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, אומר, אשר ליהודים צריך או לשלוח אותם בחזרה אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולשים במקומו ראש אחר, שבו לא יהיה שום רעיון יהודי. זה עוד לא השואה, אבל זה על הסף. כן? כלומר, זה אליפז שנהיה עמלק. אז גם פה, אנחנו רואים כל הנתונים הראשוניים של שנאת ישראל לדורותיה, זה מתחיל כאן. ולכן גם התוכן של השנאה הנוצרית כלפי היהדות, היא הטענה שהכנסייה היא ישראל. שליהודים לא מגיע השם הזה ישראל. נכון? ככה הם אומרים בתפילות שלהם, בכנסייה. אנו ישראל, עם קדושך. ויוגד לפסוק מבית. ויוגד לרבקה. את דברי עשיו בנה הגדול. ותשלח, ותקרא ליעקב בנה הקטן. ותאמר אליו, הנה, עשיו אחיך מתנחם לך, להורגך. כן. איך ויוגד לרבקה? חז"ל אומרים, מובא ברש"י, ברוח הקודש. כן, ואתה בן... כן, נעשה בליבו. ואתה בני, שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד. אגב, היא אומרת, וישבת עמו ימים אחדים, נכון? אבל כמה זה הימים האחדים האלה? לא כתוב, כן? לא נאמר במפורש כמה ימים הם הימים האחדים האלה. כאשר לבן אומר ליעקב שהוא ייתן לו את רחל אחרי 7 שנים, כתוב, ויהי בעיניו כימים אחדים. כלומר, זה הימים האחדים שאמא שלי אמרה. זה הוא מתכוון. למה אשקל גם שניכם יום אחד? למה שניהם? כי אם עשיו יהרוג את יעקב, אז מישהו ינקום. או על כל פנים, עשיו הופך להיות גם אבוד מבחינתה של רבקה, כי הוא רוצח. אז היא לא רוצה לשקול את שניהם. ואת אומר רבקה אל יצחק. עכשיו, אחרי כל הסיפור הזה, אנחנו מגיעים לפסוק מ"ו, ופסוק מ"ו, כפי שאמרנו, אפשר לעשות לו העתק הדבק לפרק כ"ו, פסוק למדה. נכון? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, ופתאום רבקה מדברת עם יצחק, וכל הפרשה הזאת של גניבת הברכה לא מוזכרת בשיחה ביניהם. כאילו זה נעלם לגמרי. מה שמורה על כך שהמעשה הזה, כל ההתרחשות הזאת, הייתה בעולם עליון. כך שזה כמעט מחוק, אפשר לומר, מן הזיכרון. כן? ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב, אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו. ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך, כלומר, אל תברח, זה שליחות, מלכתחילה שולחים אותך. זה מאוד מעניין. אז האם יעקב הלך כי הוא ברח, או בגלל ששלחו אותו? כל מעשה גדול בהיסטוריה, תמיד יש לו מספר סיבות. אז יעקב הולך לפדן ארם, גם בגלל ששלחו אותו, גם בגלל שהוא בורח. תלוי איך מסתכלים על זה. קום לך פדן ארם, ביתה בתואל, אבי אמך, וקח לך משם אישה. מבנות לבן אחי אמך. אם כן, ידוע במשפחה שיש ללבן בנות. כמה בנות יש לו? 2. וכמה בנים יש לרבקה? 2. אז היא אומרת, מן הסתם, הבנות של לבן אחי, הם בשבילכם. יודעים מי הן הבנות? רחל ולאה. או לאה ורחל. נשאלת השאלה, מי בשביל מי? אז כתוב שהבריות היו אומרות, 2 בנות יש ללבן, 2 בנים יש לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אבל יעקב ועשיו הם היו תאומים, לא? מה זה אומר לגבי רחל ולאה? מן הסתם היו תאומות. מן הסתם היו תאומות. עכשיו, לתאומות יש קול דומה, לא? גם לתאומים. לכן, כשיעקב מדבר בקול של יעקב, יכול להיות שבגלל זה יצחק לא מתרגש. הוא אומר, כן, זה אותו קול ממילא. כן? אבל יוצא שייתכן מאוד שרחל ולאה היו דומות, ושהיה להם קול דומה. במה הם היו שונות? בעיניים. ועיני לאה רכות. מתי רואים את העיניים? ביום, לא בלילה. זה מסביר הרבה את הפרשה שאתם בוודאי מכירים. בנושא של ההתחלפות של רחל ולאה, פשוט מאוד. רחל ולאה היו דומות, רק בעיניים לא. כן.
הרי לפי מה שאנחנו יודעים גם במדרש, אומרים שבלהה וזלפה היו אחיות. הם היו בנות של לבן.
מה אתה אומר?
גם
בלהה וזלפה
היו בנות של לבן.
נכון.
אז למעשה, ארבעתם היו בנות
מטר האבא. נכון. נכון. הלאה. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. הברכה הזאת ניתנת בהכרה מלאה, לא מתוך מרמה. כלומר, יצחק מעוניין לברך את יעקב. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. אם כן, ארץ ישראל היא של בני יעקב, לא של בני עשיו. זה מפורש כאן, בלי קשר למרמה. ולכן האחיזה של יעקב בארץ כנען הרבה יותר בטוחה מאשר משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. וישלח יצחק את יעקב, הילך פדינה ארם, אל לבן מן בתואל הארמי, אחי רבקה. הם יעקב ועשיו. שימו לב לטעמים. כן? מתחת למילה יעקב יש מה שאחינו הספרדים מכנים בשם תרחה, ואחינו האשכנזים בשם טיפחה. מה המשמעות של הטעם הזה? הפסקה. כאילו צריך לקרוא את זה כך. אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה הם יעקב. ועשיו. לא ברור. תגיד, הם יעקב ועשיו. מעריך תרחה, אומר לך טיפחה. אבל פה יש טיפחה סוף פסוק. כן? כאילו רוצים לומר, רוצים להפריד בין יעקב לבין עשיו. אבל יש דבר לא מובן. רש"י כותב על המילים האלה, הם יעקב ועשיו, אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו. מה? כן, לכאורה זה מובן, שאיני יודע מה מלמדנו. כי הרי וכי לא ידענו שרבקה היא האם של יעקב ועשיו. לכן רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו. מובן? אבל זה בכלל לא מובן, כי ברור מה זה מלמד. הרי אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שלשני צדיקים, רבקה ויצחק, שהם שניהם צדיקים משהו משהו, יוצא להם בן אחד נפלא ובן אחד בעייתי? אז ההסבר הוא פשוט. לבן הארמי אחי רבקה, כיוון שלבן הוא האח של רבקה, והיא הבת של בתואל הארמי. התוצאה הייתה איזושהי השפעה נשמתית בתור המשפחה. לכן, זה מה שכתוב כאן. לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה. לכן, היא אם יעקב ועשיו. אז אני כן יודע מה זה מלמד. אז למה רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו? עכשיו, לפני כן, לא הבנו מה זה מלמד. אבל עכשיו שקצת התבוננו, אנחנו מבינים מה זה מלמד. אני שאלת השאלה, אז למה רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו?
כי הוא לא ראה כנראה כדי כך רחוק.
רש"י, שתמיד רואה רחוק מאוד, יש לו צורת העמקה מאוד רצינית. צריך לדייק מאוד בדברי רש"י. רש"י לא אומר, איני יודע מה זה מלמד. רש"י איננו אומר, אינני יודע מה זה מלמד. אלא הוא אומר, איני יודע מה מלמדי נו. כלומר, מה שזה מלמד, זה שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. ואת זה אסור לכתוב בימיו של רש"י. לכן רש"י אומר, איני יודע מה בדור שלנו זה מלמד אותה נו. ברור? זה המשמעות של איני יודע מה מלמדנו ברש"י. יש כמה מקומות שרש"י עושה את זה. צריך להבין תמיד מהו ההקשר המיוחד של הדור של רש"י, שגורם לרש"י לומר, איני יודע מה מלמדם.
זה
סיפור
הרבה
יותר
מעניין,
כי
הרבה פעמים אנחנו
זה צנזורה עצמית. אבל רשי רוצה לרמוז לך, לחכם רומז, מה יש שם? כן. וירא עשיו, כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדי נערם לקחת לו משם אישה. וברוכו אותו, ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מיות כנען, וישמע יעקב אל אביו, אל אמו, וירך פדי נערם, וירא עשיו, כי ראה עוד מיות כנען, בין יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל. כלומר, אם אבא רוצה נשים מהמשפחה, אז נלך לישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות. אבל על נשיו, לא לאישה, כמו הוא לא גירש אותה, אלא בנוסף לנשיו, לקח גם את מחלת בת ישמעאל. הלא היא בסמת בת ישמעאל המוזכרת למעלה. מה המשמעות של הדבר הזה? אמרו חז"ל שלא בא עשיו אל בת ישמעאל, אלא כדי להילחם ביעקב. מה זה אומר? המיוחד בעשיו זה מידת הדין. המיוחד בישמעאל זה מידת החסד. ומה המיוחד ביעקב? הייחוד של שניהם. אז אומר, עשיו על מנת להתחרות ביעקב, צריך לאחד את המידות. איך נעשה את זה? עשיו לוקח את בת ישמעאל. אבל בעצם יוצא שיש לנו הרבה פעמים בהיסטוריה מלחמה נגד יעקב על ידי ישמעאל ביוזמה ובעידוד של עשיו. כלומר, עשיו איננו יכול, זה לא פוליטיקלי קורקט, להילחם ישירות ביעקב. אז הוא, יש לו סוכן שעושה בשבילו את העבודה. הוא ייתן עסקאות נשק, תמיכה כלכלית, לוגיסטית, כל מה שצריך. הוא ייתן לישמעאל, והוא ידיו נקיות, והוא אוהב את יעקב, כביכול, כי הוא כבר שלח את ישמעאל. עד כאן להיום. שלום.